שבת שלום וברך לכם ולכל עם ישראל.
אמן, חזקו ואמצו. ואנחנו ברשות הרב, אנחנו נפנה כבר לשאלת מאזין ראשון, דוד מגוש עציון. שלום לך דוד.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
אני אשאל שאלה כזו שאלה, הייתי בבית כנסת ואני הולך בתפילין, אני שם איזה קשר מרובע, ומישהו בא אומר לי שזה קשר פסול, כי כתוב בהלכה שצריך לעשות ד' ושאני צריך להחליף את זה וזה לא בסדר. אז אני רציתי לשאול את הרב אם הוא צודק, אם אני באמת כך אמור לעשות.
לא יודע, הקשר לא לפני שאני אוכל לחוות דעה, אבל
קשר מרובע, הרב מכיר קשר מרובע.
יש שיטות שונות בקשרים, וכל הקשרים הם בסדר, ולא ראוי לעורר על זה סתם לעשות מחלוקות. לא יודע, לאחרונה התחילו, נתפסו בעניין זה, בעוד שיש הרבה דברים שהם דאורייתא חמורים ביותר, אם זה מחלוקות, שנאת חינם, לשון הרע, רכילות, הוצאת שם רע, ודיבור בבית הכנסת, או ביזיון תלמידי חכמים, שאלה דברים שהם הרבה הרבה יותר חמורים. אתה למה על זה לא נתפסים, ונתפסים על כל מיני דברים שהם חשובים מאוד, אבל הם העיקריים נדחפים לצד, וזה חבל. בכל אופן, לא נראה לי שכצעקתה, מה שעושים רע סביב הדלת של התפילין, שזה באמת כל כך חמור. אתה יכול להיות רגוע. כל טוב.
כל טוב, תודה לדוד מגוש עציון, ואנחנו עם מתי משדמות מחולה, שלום לך.
שלום וברכה, כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
יש לי שתי שאלות באותו עניין, לגבי לחם מטורגן ולגבי עוגת מצה בפסח שעה בזמנו עם שוקולד. רציתי לשאול אם מברכים על זה המוציא או שמותחים על זה מזונות, על לחם מטורגן ועל עוגת מצה.
אז כך, לנו הספרדים אחרי הפסח המצות הפכו להיות ברכת מזונות ואין בעיה של המוציא. אז כך שהמצות, מה שתעשה בהם ואיך שתעשה אותם, אם דרך עוגה, אם כמו שהם, אם בדרך בישול, הכל יישאר ברכת מזונות, מתנאי שהמצות הם עיקרם. עכשיו, לגבי לחם מטוגן. לחם מטוגן, אם הוא מטוגן כמו שהוא, זאת אומרת, לקחת לחם ופרוסת לחם, או חצי פיטה, או חצי לחמניה, לא משנה מה, ותיגנת אותה במחבת, עדיין ברכתה ברכת המוציא. לא השתנתה. מתי לחם משתנה מהמוציא לברכת מזונות? צריך שימולאו שני תנאים. תנאי אחד, שיהיה מעורב בו, ישתנה צורתו, על ידי שאני אערב בו דבר אחר, כגון שאני אטביל אותו בביצה, או שאצפה אותו בכל דבר אחר ואבשל אותו, שגם צורתו לא הראשונה הלכה ממנו, וזה נקרא בגמרא שאין לו תוריתא דנהמה, אין לו צורת לחם. ותנאי שני, שלא יהיה כזית, כלומר החתיכה היא תהיה פחות מכזית, וגם אם יש רק כמה חתיכות כאלה וכל אחת מהן היא פחות מכזית, שזה 27 גרם, והשתנה הצורה, ברכתו נהיה בורא מן המזונות. ולכן לדוגמה, יש כאלה שלוקחים את הלחם שנשאר בבית, ויפה הם עושים, חותכים אותו לקוביות, אחרי שהוא מיובש בתנור, חותכים אותו לקוביות, מוסיפים לו תבלינים, או מטבילים אותו בביצים ועם תבלינים וכל מיני דברים אחרים, ומתגנים אותו במחבת או עופים אותו בתנור, בצורה שלא ניכר שזה לחם. בכל חתיכה אין בה כזית, זה באמת ברכתו בורם למזונות, כיוון שנשתנה טעמו. אבל כל שנשאר צורת לחם עליו, וניכר שזה לחם, אף על פי שהוספת לו תבלינים, עדיין ברכתו המוציא. כי אני צריך שני דברים שיתרחשו. האחד, שהחתיכה תהיה פחות מכזית, והשני, שצורתו תשתנה גם על ידי תערובת דבר אחר בציפויו או בתוך הלחם עצמו. תודה רבה.
לגבי עוגת מצה בפסח.
עוגת מצה בפסח, יפה. אז מצה בפסח מחתה המוציא, כאשר היא עוגת מצה, מה שאמרתי לך כעת על לחם, תקף לגבי מצה בפסח. כלומר, אם יהיה בחתיכת העוגה הזאת, יש שם מצה של כזית, שזה 27 גרם, ועדיין צורתה עליה, ואני יכול לזהות אותה, אלא שרק ציפיתי אותה בשוקולד, ציפיתי אותה במרגרינה, או ריבה, וכל דבר אחר, זה עדיין המוציא להם מן הארץ. אבל ברגע שהמצה שינתה את צורתה, כגון שהיא תוגנה עם ביצה, או בפשטידה, עם תפוחי אדמה ודברים אחרים, אז זה באמת הפך להיות בורא מן המזונות. אני צריך שהמצה תהיה ניכרת, כדי לברך עליה מוציא להם מן הארץ בפסח, וגם שתהיה גודל או עובי של כזית, שיש בה משקל כזית. אפילו לקחתי חתיכות וריסקתי אותם לא לגמרי, אבל ניכר צורת המצה, ויש שם גודל של כזית, אז זה עדיין המוציא להם מן הארץ. השתנתה צורתו, כגון שעשו ממנו קציצה, או מה שעושים קובה בפסח, ומפירורי מצה, לאו דווקא פירורי, אלא גם מצה מרוסקת, זה משתנה והופך להיות מזונות. תודה רבה.
תודה, תודה רבה למתי משדרות מחולה, ואנחנו עם אשר מירושלים, שלום לך.
שלום,
תודה רבה,
שבת שלום.
שלום,
שלום.
שבת שלום.
שיהיה בשעה טובה. אמן. זיוון טוב ומזל טוב, בבקשה. רק אפשר לשאול כבוד הרב, לגבי הסוגיה כבוד הרב של הציון של רבי יוסף חיים,
אני שומע מאוד...
לא שומעים אותך, אשר, או הקו שלך, או שתגביר את קולך בבקשה.
רציתי בבקשה לשאול את כבוד הרב, לגבי הציון וקבורתו של רבי יוסף חיים, זכר צדיק וחיים, בעל הבן איש חי, כבוד הרב, יש כאן פשוט תורה לשמה, ממש בתחילת הספר, יש כאן מעשה מאוד מאוד ידוע עם חכם...
מה, לאן אתה חותר? מה אתה רוצה להגיד? שמה?
לא, רציתי רק כבוד הרב לשאול...
אתה רוצה להגיד שרבנו יוסף חיים קבור בהר הזיתים?
כבוד הרב, לא, מחילה, פשוט...
לא, לא, מה המשמעות? אתה רוצה להגיד שפיזית לקחו את גופו הטהור והעבירו אותו להר הזיתים? אז בוא אני אגיד לך. היה איזה חלום שחלם הרב בנציון חזן. את החלום הזה הוא חלם ביוד ג' באלול תפרס המכתת. ביום יוד ג' באלול תפרס המכתת, זאת אומרת מקביל לחלום, נפטר רבן יוסף חיים, לא בבגדד, אלא הוא יצא כמדי שנה בשנה, בחודש אלול היה נוהג לצאת לקבר יחזקאל הנביא, שזה מרחק של יומיים מבגדד, ונקרא, בזמנו היה נקרא את שפל, כך היה שמו בערבית. ושם יש מבנה גדול מפואר של קבר יחזקאל הנביא, מבנה בעל כמה קומות. שם היה לו באחד החדרים היושב רבינו יוסף חיים, מכין את עצמו לקראת הימים הנוראים, מתפלל ולומד. שם הוא חלה יומיים קודם, שלחו טלגרמות להתפלל עליו, ביום י"ג באלול נפטר שם. הביאו אותו לבגדד, אותו את הגוף שלו לבגדד מי? בני אדם, לא מלאכים. הביאו אותו לעיר בגדד, והייתה לוויה ענקית ביום תתוו לחודש אלול. זאת אומרת, אחרי החלום שהיה פה בירושלים. אם תעקוב אחרי הסדר הכרונולוגי, אז תתחיל להבין קצת מה קורה פה, ולא נתעסק בדמיונות. הוא הגיע בתתוו באלול, הלוויה הייתה בבגדד, מורבי עליו השלום היה בגיל 6, כי אבי נולד בשנת תפרס סמך, והמעשה היה בתפרס סמכתת, הוא היה בן 6.5, כי הוא נולד בחודש שבט, והלוויה הייתה בתתווה באלול. והייתה לוויה ענקית, למעלה מ-50,000 איש השתתפו בלוויה בלילה, וקברו אותו בבית העלמין של בגדד, בית העלמין הידוע, ויש תמונות של הציונים והקברים, והיו עולים שם מדי שנה בשנה. בסביבות שנת תשכ"ה, זאת אומרת לפני בערך 50 שנה, לצערנו, העיר בגדד התרחבה, הממשלה הורתה לקהילה היהודית דאז, ואז היה נכדו של הבן איש חי, רבי דוד חיים, ואני שמעתי את זה מפיו, ומורבי עוד היה בחיים, ואז את כל החלקה של הרבנים פינו משם, כולל קברו של רבנו יוסף חיים, קברו של סבו, רבי עובדיה סומך, היה שם גם הקבר של סבי, רבי ציון מאיר, ואף סבי רבי יחזקאל מוצפי ועוד, ומורבי אפילו ישב יום אחד עד הערב, זה נקרא יום ליקוט עצמות, הוא שמע את השמועה ונהג אבלות, והעבירו אותם לבית אלמין אחר חדש מחוץ לעיר בגדד, ועד היום הבית אלמין הזה קיים, ומי שהעביר את כל הכבודה שהזכרנו היה הקהילה היהודית בראשותו של הרב דוד חיים, זכר צדיק לברכה. זהו, עד כאן מה שיש לי לומר לגבי השאלה ששאלת. תודה רבה.
תודה רבה, יישר כוח לרב, סיפור נפלא וכל פעם מצמרר מחדש, יישר כוח. ואנחנו עכשיו נשמע עוד שאלה בבקשה, שלום לשואל. שלום לשואלת.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום. אפשר לשאול שאלה?
בבקשה גברת, את בשידור.
רציתי לשאול, אדם שנוהג ברכב, או אישה שנוהגת, לא משנה, אם היא אוכלת ברכב, היא יכולה תוך כדי נהיגה לברך ברכת המזון, או להתפלל עד קריאת שמע ובדוח הרכב לשאול תוך כדי נהיגה? ועוד שאלה שיש לי, מתי צריך לברך שחיינו על בגדים? איך זה הולך? כל בגד שקונים צריך לברך שחיינו? אני לא מבינה את זה.
כל בגד שקונים מברכים עליו שחיינו, בתנאי שהוא בגד עליון, ששמחים בו, והוא נראה לאחרים. עכשיו לגבי השאלה, לברך תוך כדי נהיגה ברכב. רבנו אליעזר פאפו כתב בפירוש בספרו חסד לאלפים, והבאנו, לא רק הוא כתב, הוא גם הגאון האחידה התייחס לזה ועוד, והבאנו את דבריהם בספר אורחות ציון, כתב שאסור לאדם תוך כדי ברכה להתעסק בדבר אחר, כגון מי שיצא מהשירותים ורחץ ידיו, עכשיו הוא מנגב את ידיו, תוך כדי ניגוב ידיים אסור לו לברך אשר עצר, אלא יסיים את ניגוב הידיים ואז יברך אשר עצר. וכן על זה הדרך, ליחות השחר בבוקר, הוא אוסף את החפצים, הוא מרים את הטלית, הוא פותח אותה, הוא מוציא את התפילין ומברך בינתיים ליחות השחר, אסור לעשות כן תוך כדי ברכה, כיוון שבברכה הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא בלשון נוכח, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם פוקח עברים, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם אשר עצר את האדם בחוכמה. אתה מדבר אליו תוך כדי שאני מדבר עם המלך, ולא סתם מלך אלא מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אני מתעסק בכל מיני דברים אחרים, זה דבר מאוד מאוד חמור. זהו מה אמרו בגמרא ממסכת סוטה על ברכת כהנים, שבשעת ברכת כהנים אפילו שאני לא מברך אבל הכהן מברך אותי, ואני בתור ישראל עומד בבית הכנסת וניצב מול הכהנים, מול דוכן שהכהנים עומדים עליו והם מברכים, אסור באותה שעה לעיין בספר, אסור לקרוא דברי תורה, אסור לומר שום פסוקים ומזמורים, והגמרא מחמירה בזה מאוד. הגמרא אומרת כלום יש עבד, כלום בכי יש עבד שרבו מברכו ואינו מאיר לו פנים. זאת אומרת, איך יכול להיות שבשעת ברכת כהנים אנחנו נתעסק בדברים אחרים? אז כל שכן וכל שכן בשעה שהאדם בעצמו מברך את הקדוש ברוך הוא בכל ברכה שתהיה, אם זה ברכות השבח, אם זה ברכת המצוות, אם זה ברכות הנהנים, אם זה ברכה ראשונה או ברכה אחרונה, וכל שכן בברכת המזון שהיא הרבה יותר חמורה, שכן כך כתבו הפוסקים, הגאון חידה מביא שתפילת העמידה היא דרבנן, כי מדאורייתא די לי שאתפלל איזה תפילה קצרה אחת ביממה, בין איש בין אישה, שנאמר ולעובדו בכל לבבכם בכל נפשכם, אבל חכמים תקנו שלוש תפילות ביום, עם זמנים של כל תפילה ותפילה, שחרית מנחה ערבית. יש אומרים כנגד תמידים תקנו, כנגד הקורבנות, ויש אומרים האבות תקנו, אברהם, יצחק, יעקב, ושניהם אמת, אבל זה דרבנן. ואילו ברכת המזון, אם אדם שבע, כשאכל הוא שבע, אז כתוב בתורה, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך, כך מובא בפרשת עקב. אז זה מהתורה, ויש המון הגבלות מוטלות על האדם בברכת המזון. כתוב בהלכה שלכתחילה ילבש את הבגד העליון ואת הכובע הגדול שהוא יוצא איתו ועומד איתו לפני מלך, ולא יישב עם כיפה קטנה או חולצה קצרה, לא יהיה משוטט ענה וענה בעיניו, לא ירמוז ולא ישמיע כל מיני קולות או כל מיני צפצופים, אלא צריך לשבת בהמה וביראה ולהסתכל מתוך הספר או בעצימת עיניים. ובאמת הדבר הזה צריך חיזוק. טוב שהעליתם את הנושא הזה לדיון, וחשוב מאוד שאנחנו, אני אומר את זה גם לעצמי, שנתחזק בברכת המזון, לומר אותה כמו שצריך. הרחמן, אז שמגיע לרחמן זה כבר קצת שונה, אבל עדיין אסור להתעסק בכל מיני דברים, כי אתה מתפלל, אתה מבקש בקשות, וזה לא נאה ולא יאה להתעסק בכל מיני עניינים. יוצא לסיכום שבנהיגה באמת אי אפשר לברך ברכת המזון, ולכן רק שתגיעו ליעד אז תברכו ברכת המזון, ואם אתם חוששים שהיעד רחוק ויעבור הזמן של ברכת המזון, שזה 72 דקות מרגע סיום האכילה, אז אנא לעצור במקום, באיזה סמטה, מקום צדדי, לא בשולי הכביש, השם הצילנו, מה שאנחנו שומעים שמועות קשות, מה שאנחנו רואים בכבישים, מה שקורה, שעוצרים בשוליים וגורמים הרבה סיכונים, וזלזול נורא בחיי אדם, אלא ללכת פשוט להיכנס לתוך איזה תחנת דלק צדדית, או לתוך איזה סמטה צדדית, לעצור שם את הרכב, עצירה מלאה, ולברך ברכת המזון, ואחר כך להמשיך לדרך, ותגיעו לחיים טובים ושלום, למחוז חפציכם. כל עם ישראל, יתקיים בהם ברוך אתה בבואך, ברוך אתה בצאתך. תודה רבה.
תודה רבה, חזק וברוך לרב, ואנחנו ממשיכים לשאלה נוספת, ראובן מחצור. שלום לך ראובן.
שלום לרב,
ומזל
טוב. שלום,
שבת שלום.
מזל טוב. אני מבקש לשאול את הרב, אחרי תפילת שחרית אנחנו אומרים כל מיני פסוקים. ויהיה עם שמות, שמן כל השני לך, ובין הפסוקים שאנחנו אומרים על אלקנה, שאומר לאשתו, לחנה, למה תפקי, למה אין לו תוכלי, מה הקשר לפסוק הזה בתוך סוף תפילת
שחרית? יפה, יפה. למעשה המקור זה בספר שער הכוונות לרבנו הארי. רבנו הארי כתב, הוא לא כתב שחובה, אמר טוב לומר, אחר שיסיים ושמו אחד, לומר את הפסוקים, ויאמר שמוע תשמע בקול השם אלוהיך, ויאמר לה אלקנה, חנה למה תבכי, ולמה הרע לבבך, לא אנוכי טוב לך מעשרה בנים. רבי נורי כתב שיש בזה איזה סודות. האמת שלא זכיתי לדעת את הסודות הללו, ולכן לא אוכל להסביר, אבל... חזקה על רבנו הארי שהוא ערך לנו את כל הסידור התפילה שהיום אנחנו מתפללים בו, ויש בזה עניין גדול. אז מי שרוצה מוזמן לומר את אותם פסוקים כמו שנתפסו בסידורים מסוימים. באמת יישר כוח, תודה רבה.
תודה וברוך הרב רחמן ירבך יחד וטוב שנתך בנימים,
אמן וחל למור היה מברך,
אמן ואמן. יישר כוח לעובר מחצות, תודה לך.
כל זאת
בבקשה כבוד הרב.
סליחה, פתור בלא כלום אי אפשר, שם לא אנוכי טוב לך מעשרה בנים, אז מובא שם שזה רמז לעשר ספירות, וחנה זה רמז לבינה שהיא שם גימטריה סג. אז אני לא מבין בעניינים האלה, כבר הקדמתי, אבל כנראה שיש כאן עניין שהעשר ספירות יאירו אחרי התפילה וילוו אותנו למשך כל היום. תודה רבה.
תודה, ישר כוח וחזק וברוך לרב. רב, לגבי שאלה שמתקבצת, המקור למנהג של פסח שני שבו מציינים את יום הילולתו של רבי מאיר בעל הנס.
אז שני דברים יש פה. יש פה פסח שני שהתורה אמרה שאיש אשר היה תמה לנפש ובדרך או בדרך רחוקה ועשה פסח לשם, כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, ויש פרשה מיוחדת בפרשת בעלותך, שם מובאת שביום י"ד לחודש אייר, השנה זה חל ביום רביעי הקרוב, יום רביעי הוא היום הקדוש, הוא היום שיש בו שמחה, הוא היום שבו חוגגים ומציינים את פסח שני. היום לצערנו בית המקדש עדיין לא נבנה, אין לנו שום דבר אחר. רבנו חיים פלאצ'י בספרו מועד לכל חי מביא, וכך היה מנהגו של מור אבי עליו השלום, שביום הזה היינו אוכלים כזית מצה שמורה. מי שנשארה לו מצה שמורה, לא משנה רכה, עבה, דקה, מליל פסח, מערב פסח, ממוצאי פסח, מצה כשרה לפסח, נוהגים לאכול כזית מצה ביום הזה, זכר לקורבן פסח. זה כל העניין. וביום ולא בלילה, כי עיקר הקורבן היה ביום י"ד בעצמו, זה יום רביעי. ולכן יש מחלוקת ידועה האם יום קודם בתפילת מנחה לומר תחנון או לא לומר תחנון. כבר העריכו בזה הפוסקים, יש אומרים בכו ויש אומרים בכו. דעת מרן בית יוסף השולחן ערוך שאומרים כי זה רק היום הזה הוא שיש בו שמחה שהיו מקריבים קורבן, זה מצד היום, אבל לא מצד שזה עצמו חג, ולא הלילה שלפניו, אלא רק היום. אז אם לא הלילה שלפניו, ממילא גם מנחה של י' ג' אומרים תחנון רגיל. אלא מה, אם תהיה נוכח בבית הכנסת ששם אומרים, ולא אומרים תחנון, עזוב אותם, לא לעשות מחלוקת, כי מחלוקת היא איסור תורה. אז לשתוק, אנחנו כן אומרים במנחה של י"ג את התחנון, אבל יש מאחרונים שכתבו שיש מנהג לא לומר, בסדר? ביום רביעי עצמו באמת לא אומרים תחנון, לא בשחרית ולא במנחה. עכשיו זה פסח שני. עכשיו, עשו את זה כיום, חכמי טבריה לפני 150 שנה, תקנו אותו כיום הילולה לרבי מאיר, לא יום פטירה, אלא יום הילולה, יום שמחה, שמציינים בו את מעלת רבי מאיר ולומדים בו את התורה שכתב רבי מאיר, את החידושים, ואפילו חובה ספר בשם מאיר בת עין, שם רבי מאיר, מאיר בת עין, ששם יש כל קובץ של משניות, קטעי גמרא, בבלי וירושלמי, ועוד, וגם פירושים בכל מיני דברים יפים, ציצים ופרחים, דרשות על רבי מאיר בעל הנס, עם תפילה שהיו אומרים אותה כאשר הולכים לציון, וגם מי שלא אומר לציון אז יכול לומר, אבל לא יאמר באתי להשתתח, את המילים האלה ידלג, שלא לומר דבר שקר, אלא יאמר שזכות הצדיק הזה תעמוד לנו. מה העניין? למה דווקא היום? אז יש על זה מעשה ארוך, אני לא אשב על איך כעת את המאזינים, בפרט שיש כאלה מחכים בתור שלהם, אבל אציין רק מה שכתב הגאון שדה חמד, רבנו חיים חזקיהו מדיני, זכותו תגן עלינו, כותב בספרו שדה חמד שיש שלוש סיבות לקביעת התאריך הזה, כי זה היה בזמנו, לפני 150 שנה בערך, תקנו את התקנה הזאת, שיום י' ד' עושים הילולה, לוקחים תהלוכה מבית הכנסת עץ חיים, הוא את הכנסת שבנה אותו רבנו חיים אבו לעפיה עליו השלום, והיו הולכים שם תהלוכה מבית הכנסת עץ חיים עד קברו של רבי מאיר, ועושים שמחה גדולה, ושם שמחים ומדליקים נרות לכבודו. מה העניין? הוא אומר שפשוט הייתה חנוכת הבית, אחרי שהבניין נפל ברעש אדמה, לא תקום פעמיים צרה, ולא נשאר זכר לקבר רבי מאיר, והיה שם איזה רועה, גוי שהיה רואה את הצון שלו והשדה עם כל מיני עשבים וכל מיני קוצים, ופתאום ראה איזה זקן, התגלה אליו זקן ואמר לו, מה אתה עושה פה? אז הוא אמר לו, אני רואה את הצון שלי. אומר, אבל פה קבור, זה הקבר שלו, הוא שמו מאיר בעל הנס. אמר, לך תאמר לחכמים של היהודים שאני פה. הוא הלך, פגש את רבני טבריה רבי חיים אל הדף עליו השלום, היה שם גם אביו של הרב ילוז, היה עבדין של העיר, היה שם גם הרב רפאל אוחנה, בעל טובת מראה ומראה הילדים, והם הלכו לשם ובדקו ומצאו שבאמת העמודים של הקבר של רבי מאיר הישנים אלה הם, והעמידו אותם. היה שם סיפור שלהם שאחר כך נעשה נס שהעמודים עמדו מעליהם, וחנכו את הבניין ביום י"ד לחודש אייר. שחנכו את הבניין אמרו כן נעשה כל שנה, כך כותב השדה חמד. ולמה? למה בחרו את היום הזה? אמרו, כיוון שאנשים בין כה עולים לקבר רבי שמעון בר יוחאי בי"ח לחודש, אז ארבעה ימים לפני כן יבואו לרבי מאיר, ומשם ינוחו, ילונו לילה אחת, גם ישימו קצת כסף לעניים של טבריה, ומשם ימשיכו את הדרך למירון. זה טעם אחד. טעם שני, אמר, כיוון שלא אומרים בו תחנון, שלא תהיה אפליה, הרי בי"ח באייר, שזה לגלה אומר, לא אומרים תחנון. אם כן, גם בי"ד אייר לא אומרים תחנון, וזה יהיה לרבי מאיר. וטעם שלישי, שלעולם היום הזה לא חל בשבת, וכך יוכלו לנסוע, יוכלו גם להדליק נרות. י"ד באייר ידוע לעולם לא חל בשבת. אז עד כאן כל המעשה, כפי שכותב הגאון שדה חמד. תודה רבה, זכות רבי מאיר, תגן על כולנו. ועליכם.
אמן ואמן, חזק וברוך לרב, וישר כוח, זכות התנה תגן בעדכם ובעדנו. ברשות הרב, אנחנו נשמע עוד מאזין ונצא להתנחתא לפרסומות. ניסים מאשקלון, שלום לך.
שלום, כבוד הרב, ושבת שלום.
שלום, שבת שלום.
יש לי שאלה, יש לי פרי חדש, ואני צריך לברך עליו שחיינו. האם אני רוצה לתפום אותו, אם הוא ראוי לאכילה, אם הוא מתוק, הוא חמוץ, מה עליי לעשות? האם לברך ולהתרום?
יש לך כמה פירות, לא אחד כזה, לא אחד בודד.
בודד, יש לי פרי אחד.
בודד. כן. ואתה רוצה לדעת אם הוא ראוי לאכילה, אז לא רק לגבי ברכת שהיינו, גם לגבי ברכת פורי פרי העץ אתה צריך לדעת.
כן, לתרום. כן. אז מה עושים?
אז להלכה אתה רשאי להוריד בנו איזה חתיכה בסכין או באיזה צורה אחרת, שים בפה ותראה אם זה נסבל וזה ראוי לאכילה וזה בשל, אז תברך את ברכתו ואת ברכת שהחיינו. אין בעיה.
אחרי שאני שם טיפה.
טעם חתיכה קטנה, מטעמת, מפורש במשנה, מטעמת אינה צריכה ברכה. זאת אומרת, לטעום מותר.
תבורך.
תודה רבה למאזין מאשקלון, ואנחנו יוצאים בבקשה להתנחתה לפרסומות ברשות הרב, בבקשה.
שימו לב, ניתן לשלוח מסרון לרשת מורשת ב-02-624-5566.
אשריכם ישראל, לפני מי אתם מטהרין ומי מטהר אתכם.
בונים מקווה טהרה, חדיש ומפואר על שם דוד המלך עליו השלום, נעים זמירות ישראל. כי היום הזה כולו מוקדש לטהרה. תרומה אחת שלכם בסך 360 שקלים, תסייע לבניית מקווה טהרה על שם דוד המלך עליו השלום. טהרת הבית בנשיאות הרב בן ציון מוצפי.
כי אם אין לנו טהרה, אין יהדות.
טהרת הבית, 0-2-80-80-88.
מכללת פסגות מזמינה אותך ללמוד איך השקעה של שעה ביום מהבית מאפשרת לך להרוויח עד אלפי שקלים בחודש במסחר בשוק ההון. רק במכללת פסגות. לא הרווחת, לא שילמת, ורק לנרשמים השבוע. מלגת לימודים בסך 2,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו, כוכבית 84-28. מכללת פסגות, תלמד להרוויח. כוכבית 84-28.
כשהאורחים נכנסים לנוף הירדן, הם אומרים רק דבר אחד. נוף הירדן, אולם מרהיב וחצר ירוקה, הפונים למדבר יהודה וים המלח. בנוף הירדן תוכלו לערוך חופה בחוץ, ולהנות מתפריט עשיר וביתי ומיחס אישי וחם. נוף הירדן, 052-335-66.
את ההזדמנות הזאת אסור לכם להחמיץ. רק 57,000 שקלים ויש לכם קרקע חקלאית המיועדת להפשרה בכפר תבור. קבוצת שפע נכסים, כוכבית 8428.
תוכניות רשת מורשת להזנה באינטרנט בכתובתנו morshet.iba.org.il.
לכל ישראל יש מורשת אחת, morshet.iba.org.il.
בחסות בשר בחשרות בדץ בני ציון בראשות הרב בן ציון מוצפי.
כן, מאזינים יקרים, השעה 2:34, חוזרים לשידור, שאלות ותשובות עם הגאון הרב בן ציון מוצפי, שליטה 02-530-2685. ואנחנו חוזרים כאמור לשאלת מאזינים איתנו על הקו, בבקשה. שלום למאזין.
שלום כבוד הרב, שבת שלום.
שלום וברכה, שבת שלום וברך.
רציתי לשאול את הרב, ראיתי שכף חיים כותב להגיד מגדול בסעודת חתן וכל סעודת מצווה בברכת המזון. אז אם נוהגים ככה, וגם אם יש סעודת הודיה של איזה קהילה שהם ניצלו מאיזה משהו, הם גם צריכים להגיד שם.
תראה, בעניותי דנתי בזה בספר מבשרת ציון, והבאנו ראיות שרק בזמן שיש עניין של הכתר אפשר לומר. דעת מרן הרב עובדי יוסף שלא, למשל דעתו שבסעודה רביעית מוצאי שבת אין לומר. דעתו היא שגם בכל מיני אופנים אחרים אין לומר, רק בימים שיש בהם כתר במוסף. אני בעניותי הוכחתי שם שראינו שברית מילה, סעודת מילה, כן אפשר לומר. למה? כמו שעל פי הקבלה כל העניין של המילה זה כתר, ויש בזה הרבה סודות ועניינים גדולים מאוד, שזה גילוי אור הכתר. כיוון שסעודת אזכה זה כתר, אז בסעודת מילה אומרים שם מגדול. וכן גם כן במוצאי שבת, כיוון שסוף סוף סעודה רביעית היא כתר לכל הסעודות של השבוע. כי רבנו ארי כתב דברים מאוד בחומרה לעניין חשיבות סעודה רביעית. הוא כותב רבנו ארי שתפילת ערבית של מוצאי שבת היא המפתח לכל התפילות של השבוע. ולכן בסיום העמידה של תפילת ערבית אנחנו אומרים והיא נועם. אמנם ספרדים מתחילים תשובה השם עד מתי, כך כתב הרב שלמי ציבור שבשביל לעורר על הגאולה, אבל עיקרו כמו שהאשכנזים נוהגים להתחיל פסוק והיא נועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו. כלומר בפסוק הזה אתה מבקש בקשה שכל ימי השבוע יהיו מוצלחים, ובזה ניתנת לך כאילו המפתח לכל התפילות שתתפלל במשך כל השבוע, כולל עד שבת הבאה. והסעודה של סעודה רביעית, אומר רבנו ארי, מי שאוכל סעודה רביעית במוצאי שבת, ואפילו כזית להם, כמו שהגמרא אמרה, לעולם יערוך אדם שולחנו במוצאי שבת, ואפילו לא צריך אלא לכזית, אומר, הסעודה הזו היא מפתח לכל הסעודה של כל השבוע, זאת אומרת, מה שיוכל כל השבוע, ולא אכל סעודה רביעית, לא הועיל ולא כלום. אז יוצא שצריך להיזהר בזה. לכן, בסעודה רביעית יש בה מעלה, ראינו שיש בה מעלה, לכן יש צעד לומר בה את המגדול. שמגדול זה בחינת כתר, יש מגדיל ויש מגדול. זה אמר בתהילים, זה אמר בשמואל, והרבנו עביד אבו דרהם כותב, זה היה כשהיה מחוץ לירושלים, זה היה כיותו בירושלים, שהוא בחינת מלך. אז מלך זה מגדול. ולכן בימים שיש שמחה כזאת אנחנו נעשה, נאמר את זה. אותו הדבר שמכניסים ספר תורה, ספר תורה יש כתר, אז אפשר. אבל שאר מיני שמחות או ניסים ונפלאות וכדומה, אני לא יודע, כיוון שאין לנו מקור לזה ואין מי שכתב, אז לא נוכל מדעתנו להמציא דברים ולפרש פירושים. אבל אלה שיש להם אסמכתה, שראינו שהאחרונים כן כתבו שיש מנהג, אז נוכל, מי שאומר, יש לו על מה לסמוך. תודה רבה.
כן, תודה לנתנאל, ואנחנו עם מאזין מהמרכז, אברהם. שלום לך, אברהם.
שלום, כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
תודה רבה, יש הרבה. רציתי רק לשאול את הרב, אדם שביקשו ממנו לומר קדיש על נפטר במשך שנה, האם הוא יאמר את כל הקדישים בתפילות ובשיעורים שהוא נמצא, או שדווקא את הקדיש שלפני לנו לשבח, קדיש יתום, או שכל קדיש הוא יהיה למעשה?
אני אקדים ואומר, הרב חידה נזכח לשאלה הזאת. הרב חידה כותב שאדם כזה צריך לומר כל קדיש שנהוג לומר אותו בשביל הנפטר. זהו, הוא סתם ולא פירש, ולא אמר לנו את רשימת הקדישים. עכשיו, אתה שואל אותי לגבי קדיש אחרי השיעורים. אני אומר לך מה שעם דיבי, אני יודע שהדברים לא ישמעו והדברים נשמעים לאנשים קצת מוזר ולא רוצים לקבל את זה. דע שטעות חמורה יש בדור שלנו, שכולם אומרים קדיש אחרי שיעור של איזה רב שלא יהיה. והסיבה היא, כיוון שנכון, הרמב״ם כתב שאחרי סיום תורה שבעל פה אומרים קדיש על ישראל, ואחרי סיום לימוד תורה שבכתב, זאת אומרת תנ״ך, פרקי תנ״ך או כל פסוקי תנ״ך אומרים קדיש יהיה שלמה, אבל הקדיש הזה של השיעור תורה כבר כתב רבנו חיים פלאצ'י, וכך זה ידוע, כך מובא בכל הפוסקים, הוא שייך לרב אומר השיעור בלבד, ואינו קדיש של מתים. אנשים חושבים שכל קדיש שיש בו על ישראל או זה קדיש של נפטרים. כבר כתב הרב משפטי עוזיאל עליו השלום, שיש הרבה אנשים שיש להם דמיון שחושבים שהקדיש יש בו כוח להחיות את המתים ולהמית את החיים. ולכן למשל עולה אדם עלייה לתורה שביעי בשבת, אחרון. הוא המסיים, פתאום הוא לא אומר קדיש, מישהו אחר אומר קדיש. הוא מפחד שאבא שלו ימות. ולהי, מה הקשר? זה חצי קדיש. עכשיו מי שחזן, ויש לו הורים ולא הורים, אלא סבא וסבא רבא ואבא של סבא רבא. כולם חיים. והוא עולה להיות חזן, ואומר, מגיע לעמידה לפני מנחה, הוא אומר קדיש. הוא אומר חצי קדיש, זה שייך לתפילה. אחר כך סיים את החזרת השץ, אומר קדיש תתקבל. לא משנה, יש לו אבא או אין לו אבא. זה לא קשור, זה תיקוני התפילה. שם הקדיש הזה הוא חלק מתיקוני התפילה. כלומר, זה סדר רץ של התפילה. הקדיש גם שלפני עלינו לשבח בערבית או במנחה הוא גם מתיקוני התפילה. גם הוא אינו שייך למתים. רק נהגו לתת אותם לאבלים כדי שיבואו, יהיה להם חשק. היו כאלה שהם עמי ארצות ולא באים בית הכנסת, אלא רק, איך אמר הרב חידה בלשון מליצה, תפילות אבות תקנו. כל השנה, 10 שנים לא ראיתי אותו בית הכנסת, פתאום הוא מגיע, אבא שלו מת. אז בגללו הוא בא להתפלל. תפילות, אבות תיקנו. התפילה הזו שהוא מתפלל, אבא שלא שלח אותו. אז אין דבר, אנחנו נותנים לו, תגיד את הקדיש הזה, תגיד את הקדיש הזה. אבל שוב אני חוזר, קדיש של לימוד תורה, רבנו חיים פלאצ'י כותב את זה בספרו כף החיים, בפירוש. זה שייך לחכם אומר הקדיש. ויש לנו גמרא מפורסת במסכת סוטה, שהגמרא אומרת שהיה בית המקדש קיים בסוף מסכת סוטה, במנתת. שהיה בית המקדש קיים, על מה כמקיים? הקורבנות, על הקורבנות. עכשיו על מה עומד? אומרת הגמרא, יש מרבה דאגתה וקדושה דסדרה. קדושה דסדרה זה קדושה של רובה לציון, אנחנו אומרים, על זה העולם עומד, ויש מרבה דאגתה, מה כותבים המפרשים, מי זה אגדה? הרב אומר דרשה, הרב אומר דברי אגדה, הרב אומר דברי מוסר, הרב אומר דברי תורה, מסיים אומר קדיש, הציבור עונים יהא שמי רבה מברך, נקרא גזר דינם. אז יהא שמי רבה, לא הקדיש עצמו, שמע עשו, הם לקחו את הקדיש, עכשיו נהיינו כרחים מכאן ומכאן. הרב לא אומר קדיש, הוא כבר עייף, הוא הוציא את הגרון שלו במשך השיעור והתעייף, ובקושי הוא יושב, בקושי הוא מחזיק מעמד, והם מתנפלים כולם, ואתה לא יודע למי לענות ולמי להתחיל, ואנחנו מפסידים. וככה, אם היה סדר והיו הציבור היה ממושמע ובאמת היה דרך עץ כמו פעם, או כמו התימנים של פעם גם של היום, או הליטאים של פעם, שככה היו, היה להם סדר, ורק אחד אומר קדיש, שלא כולם אומרים קדיש, הקדיש הזה שייך לרב. והרב אומר, ורבי חיים פלאצ'י כותב, ומה אם יש אנשים שהם רוצים להגיד קדיש על אבא שלהם? אומר הרב, אומר את הקדיש בשביל כל הנשמות של כל הנפטרים. יכול גם לומר להם לפני כן, רבותיי, אני אומר את הקדיש, ואני מכוון בקדיש על כל הנפטרים שיש לכם, תעלו נשמתם. בזה הכל בא על מקומו בשלום, ואז איש אחד אומר קדיש, והכל עונים הרב לפי סדר. כבר כתבו גם הרבי עקיבא איגר, גם החתם סופר, כשם שאי אפשר ששניים יאמרו יחד קדושה, נקדישך ונעריצך ונמציח, אי אפשר, תראה כלל המשתמע, אחד, אין שניים קוראים בתורה ביחד, אין שניים קוראים מגילה ביחד, אלא אחד, כך אין שניים אומרים קדיש, אחד אומר קדיש. אז הלוואי והדברים האלה יישמעו. יוצא לסיכום שאתה יכול לומר קדיש, אבל קדיש של אחרי השיעור, אם כולם אומרים, תגיד גם אתה. בסדר, מה לעשות? זו המציאות היום, אי אפשר לשנות את המציאות הזאת, אין לנו כוחות לשנות, אבל בעזרת השם יבואו ימים יותר טובים, ואנשים יפנימו ויבינו את המשמעות של המעלה של הדבר הזה. גם רבי אברהם אזולאי העריך בזה מאוד בספרו חסד אברהם. תזכרו ואימצו, תודה רבה.
אמן ואמן, חזק וברוך לרב, ואנחנו עם מאזין מירושלים, שלום לך חיים.
שלום.
שלום וברכה.
שלום, קצר מאוד. אני טבעתי יום כלי, ולא שמתי לב שהיה מודבק עליו פתק מנייר, וטבעתי אותו עם הפתק בברכה.
התבלת כלי? לא, טבלת, התבלת את הכלי.
התבלתי כלי ממתכת.
אחרי זה גילית ששמה את הנייר הזה, המדבקה.
כן, המדבקה רגילה, אלא פתק מנייר.
ההלכה אומרת, הבנתי, זה הקוד של הזיהוי של המוצר.
זה אפילו לא שהיה איזה פתק אחר, משהו שהיבואה נדמה לי.
טוב, ההלכה אומרת שכל מה ש...
זה לא היה מודבק חזק, זה היה נראה משהו, השאלה אם ה...
לא משנה, עצם זה שראית אותו אחרי ההטבלה. ההלכה אומרת שכל דבר שהוא מקפיד עליו שלא יהיה, כי אם כלי כזה לא תגיש אותו לשולחן ולא תשתה בו ולא תאכל בו ולא תגיש אותו לאורחים, אז אתה מקפיד על זה, אז לא עלתה לו טבילה, צריך להוריד את הפתק ולהוריד גם את הדבק אם נשאר שירי דבק על הכלי, ולהטביל מחדש בלי ברכה. זה הדרך הטובה ביותר, אלא אם כן יש לך עוד כלי אחר שלא התבלת אותו, תברך עליו, תטביל את שתיהם, תברך על החדש, תכוון גם על זה שאתה מטביל אותו פעם שנייה. תבורך.
אמן ואמן. תודה לחיים השואל מירושלים, ואנחנו עוברים לשאלה נוספת, בבקשה. שלום לך ציון.
שלום
כבוד הרב,
שבת שלום.
שלום, שבת שלום ומבורך.
השם ברך את הרב, והמשיך להניג אותנו עד ועד גול צדק, במהרה בימינו אמן.
כן, יהי רצון.
אמן. כבוד הרב, ראיתי איזה מנהג שעושים בברית מילה, מביאים בקבוק מים שלם, סגור, שמים אותו תחת הכיסא של אליהו הנביא. ואומרים שזה יהיה רפואה וזה זה משהו טוב, סגולה וזה וזה. האם זה נכון? יש לזה איזה מקום, איזה סמך, או זה סתם אנשים זה מצוי באצבע אולי? אני רוצה לדעת שזה נכון.
אני אשר לספר לך את החוויות שלי מבריתות, אז אני לא יודע איפה נעצור. ראי פעמים קערות מלאות ביצים, בקערות קופה, בקערות עם לחמניות, בקערות גנות. אשריהם ישראל, תשמע, אני אגיד לך דבר אחד. בקשר לסגולות, לא נוכל אנחנו להגיד, לומר איזה סגולה כן ואיזה סגולה לא. אנחנו יודעים רק דבר אחד, הרב מעבר יבוא כתב בהקדמה שלו, הקדמה לספרו, שדברים שאנשים מאמינים בהם, ומאמינים שזה יעזור, אז זה יכול לעזור באמת. כי הצד הפסיכולוגי של האדם, כאשר הוא מתחזק, הוא מאמין באיזה דבר, אז הכוחות הנפש שלו מתרכזים באותו מעשה, והמעשה הזה יצליח ויניב לו לפעמים תוצאות. לעומת זאת גם יש מצב הפוך, שלפעמים האדם חרד מאיזה חרדה, או מפחד מאיזה פחד, או לפעמים מפחד מהצל של עצמו, נכנס לחרדות, זה יכול חלילה להזיק. והוא הדין גם בענייני עין הרב, זה גמרא מפורשת במסכת פסחים. מרד בסרט פסחים אומר, מן דה קפיד, כללה דה מילתא, מן דה קפיד, כף דה בעדה, מן דה קפיד, לא כף דה בעדה. כלומר, בעניינים של זוגות, לא לאכול שני גוזים, לא לשתות שתי כוסות, אלא תמיד פרד וכדומה, או עניינים של עין הרע, הוא מפחד מהעין הרע, הוא מסתכל, הנה זה מסתכל עליו עכשיו, שלא עין הרע, הנה הוא, אני לא יצא עם הבגד הזה, שלא יקרה, הוא מפחד שזה יישרף, הוא מפחד שכעת יהיה חס ושלום, יהיה איזה אקסידנט, יהיה איזה זה. אני הכרתי איזה אדם מסוים, שכל פעם שהיה נוסע בבוקר, היה מדליק נר לרבי מאיר בעל הנס, שלא יהיה תאונה. יום אחד לא הדליק נר, עשה תאונה. וזאת אומרת, זה קורה שבן אדם יש לו אמונות תפלות, הוא מתחיל להרגיל את עצמו לאותן אמונות, הוא לא משתחרר מהן, זה יכול באמת להשפיע עליו. אני לא יודע אם זה היה השפעה פסיכולוגית או בגלל שהוא נזכר בדרך שהוא לא הדליק את הנר, ואז בדווקא הוא עשה תאונה להוכיח את זה לעצמו שהוא כן צודק. אני לא יודע מה היה פה בדיוק, אבל זה פחות או יותר העניין. יוצא לסיכום, כיסא אליהו, ודאי שזה יש איזה קדושה ויש איזה מקור. שני מקומות הזוהר הקפיד על זה, אם זה בהקדמת בראשית, אם זה בפרשת לך לך, אמר ששמים כיסא ואומרים זה הכיסא של אליהו, ואליהו שורה שם, ככה, בעילה, לא שווה תמן. אם לא אומרים זה הכיסא, לא יבוא לשם אליהו. איזה גם מקור בהלכה, בשולחן ערוך ראינו, ובעוד הרבה ספרים כתבו על כיסא אליהו. אז אין ספק שאליהו הנביא שם נמצא בשעת המילה, וייתכן שאם אדם נמצא באיזה צרה, אני לא אומר, אני לא יודע ולא קראתי את זה בשום מקום, רק ראיתי כל מיני מנהגים שונים, וחלילה ללגלג על זה או חלילה לזלזל בזה, יכול להיות שיש אנשים שמאמינים, יש להם איזה מצוקה או איזה צרה והם רוצים להיוושע, ודרך זה הם חושבים שהם ייוושעו, והקדוש ברוך הוא יושיע אותם, יושיע את כולם, כל מי שצריך ישוע, אז כולם מצוות.
אמן ואמן, שיהיה באמת ישוע לכולם, חזק וברוך לרב. ואנחנו עם שאלה נוספת של מאזין מבת ים, שלום לך שי.
שבת שלום כבוד הרב.
שבת שלום
ומבורך.
רוצה לשאול את הרב לעניין ספר חמדת ימים.
כן.
יש כאלה אומרים ללמוד, יש כאלה לא, מה בדיוק צריך,
אז
אפשר ללמוד
בו? בוא אגיד לך, יש למעלה מ-300 מגדולי ישראל בכל הדורות ב-350 שנים האחרונות, וזה חוצה את כל העדות. זה, אם זה אדמו"רים, אם זה גדולי הרבני הליטאים, אם זה גדולי הספרדים, החל מרבי חיים אבולעפיה, דרך הרב שלמי ציבור, דרך רבנו הרשש, דרך הרב חידה, דרך רבנו יוסף חיים, דרך גם רבי חיים פלאצ'י, שהוא העריץ מאוד את הספר הזה וכתב שמימי לא יורד מעל שולחני. הרב יסוד ושורש העבודה, רבי אלכסנדר זיסקינד, ענק שבענקים, קדוש שבקדושים, שאני ממש נזכר ממנו, אני רואה את כולי. הוא כותב שהספר הזה לא יורד מעל שולחנו, וכתב לבניו בצוואה שנתפסה בספרו, שעיקר לימודכם יהיה בו, כי הוא מלהיב את האדם ביראת השם. והאמת, מי שמכיר את הספר הזה על ארבעת כרכיו, יש לו כרך שלם על שבת, כרך שלם על המועדים, כך שלם על ימים נוראים, וכך שלם על כל ימי השנה, על ימי החול, שחרית, מנחה, ערבית, וכל סדר היום של האדם. אז וכתב שם דברים נפלאים, יש הרבה דברים שלא מצויים בספרים אחרים. וגם מגודל המחבר רואים שהיה ענק גדול בתורה, ואתה רואה אותו בקי בתלמוד, בבלי, מהתלמוד ירושלמי, ישר והפוך. אתה רואה בפוסקים, הוא לא מפסיק להביא את הרמב״ם, ואת הראש, ואת הריף, ועוד ועוד, בדברי רבנו הארי הם כתר לראשו. אז בלי סוף. ואני, לעניות דעתי, ויש הוכחות לכך, שסתם הדביקו עליו, כי נוספו על הספר הזה עוד דברים, והדביקו עליו כל מיני שמועות שווא ומדוחים, ועשו אותו כאילו הוא שייך לתנועת השבתאות, חלילה וחס. וחלילה לעשות שכל גדולי ישראל, יש למעלה משלוש מאות גדולים, שהם מצטטים ומזכירים את הספר. לומר שהם כולם היו טועים ואנחנו צודקים, חלילה וחס. ולכן צריך לדעת שלספר הזה מתייחסים בקדושה ובתהרה. ואומר לך יותר מזה, מורבי עליו השלום, מדי חג בחג, מדי מועד במועד, היה לומד בו על הסדר. ובסוף ימיו, שעיניו קצת נחלשו, אני עבד הייתי קורא לפניו מתוך הספר. ויש אפילו דף אחד שפעם היה חסר, הוא הוסיף אותו בכתב יד. כך היה אצלו הספר חמדת ימים, עטרה בראשו. ואני זוכר שפעם אחת, בסוף ימיו של מורבי, שסיימנו ללמוד, אז תמיד כל ספר שהם מסיימים, נשקים אותו. אמרתי לו, נשק את הספר? אמר לי, ודאי, איזה שאלה אתה שואל? ספר קדוש. אלא מה? התפילות שהיו כתובות בספר חמדת ימים, ומצוטטות, אם זה בסידורים של... אפילו בסידור הרש"ש זה מופיע, ואם זה גם כן בכל מיני סידורי ליבורנו וכדומה, את זה היה נמנע מלומר. כי אמר, תפילות אלה אנחנו לא יודעים מי חיבר אותם ומאיפה הם באו, ולכן לא נאמר אותם. ולכן יש לנו ספר לשון חכמים שכתב אותו רבנו יוסף חיים, שכתב כל מיני תחליפים של תפילות, שאם זה למשל לפני הדקת נר חנוכה, תפילה ליום ט"ו בשבט, תפילה לפני מקריאת המגילה, וכן אז הדרך ליל הסדר, ימים נוראים, ראש השנה, כיפור, תקיעת שופר, כל העניינים. אז רבנו יוסף חיים כתב מדילה משלו תפילות שיאמרו אותם בספרו לשון חכמים. אז יוצא לסיכום, הספר חמדת ימים, כל גדולי ישראל לא יוצא מהכלל לכל הדורות, עיינו בו וציטטו ממנו וכתבו בשמו המון דברים. ואני יודע שיצא הספר הזה בכמה מהדורות לאחרונה, וגם עם מבוא יפה מאוד, ושם הביאו הוכחות מגדולי הגדולים, החל מהרבנים למשפחת אלגזי, עד הרבנים למשפחת אבולעפיה, שהם היו בספרד ובטורקיה, ועד כלי הרבנים של מצרים ואלכסנדריה ובבל ועוד מדינות, שכן כולם היו מחזיקים בספר הזה ולומדים בו. ויהי רצון שזכות התורה תגן עלינו תמיד. תודה רבה.
כן, תודה רבה, יישר כוח לכבוד הרב. ואנחנו עם מאזין נוסף מהמרכז, אליהו, שלום לך.
שלום לך, כבוד הרב.
שלום, שלום.
השם יואב בזור שעשה בנעימים.
אמן, חן אמור.
אמן, כבוד הרב, אי בסורת בידינו שאדם שמתפלל משמיע לאוזליו. אבל עד כמה שידוע לנו, לא משמיע לא לשכניו ולא לקרוביו. יש כאלה שמשמיעים, וכשמהירים להם הם כועסים.
הדרך הטובה ביותר לא לעמוד ליד אחד כזה. אם אתה מכיר אדם שהוא בתפילה משמיע בקול, וזה מפריע, אני מבין את זה שזה מפריע, זה מבלבל את הכוונה, אין ספק. אז כדאי לא לעמוד לידו, לעמוד בפינה אחרת של בית הכנסת, להחליף. אין מה לעשות, כי לא כדאי להיכנס למחלוקות. אם אתה רואה שהוא לא שומע והוא לא משנה את דרכיו, אז אתה באמת תעשה כן, תעמוד במקום אחר. לגבי תפילת העמידה, באמת לפעמים זה מפריע, אם יש מישהו, כי הוא מתפלל בקצב שלו ואתה בקצב שלך, ולפעמים יש איזו הפרעה כמין קצר בין הקריאות, אז באמת צריך זה. רק מה הזוהר הקדוש כתב? שלא ישמיע לאוזניו את התפילה. יש שתי סוגיות בזוהר. סוגיה אחת אמר שלא יישמע כלה, זאת אומרת לאחרים לא יישמע. מקום אחר אמר שרק שפתה הנאות וקולה לא ישמע בכלל, זאת אומרת גם לעצמו לא ישמע. דעת רבנו הארי שלא להשמיע לאוזניו. יש מעשר ידוע עם אביו של רבי יוסף חיים, אני עושה את זה קצר. כך כותב רבי יוסף חיים בעצמו בעוד יוסף חי, שהוא היה לא יכול לכוון עד שהיה מוציא בפה והיה שומע באוזניים. כשראה את דברי רבנו הארי והזוהר, אז נמנע מלעשות כך. ואז הכוונה שלו הייתה נחלשת. ובאו אליו בחלום ואמרו לו, תחזור ותשמיע לאוזניך כדי שתכוון טוב בתפילה. אז יש אדם שהוא לא יכול לכוון בלי להשמיע. אלא מה צריך להעיר לו, שאם הוא משמיע, ישמיע בלחש ממש, לא בצורה שתפריע לאחרים. ויהי רצון שהשם יקבל תפילותינו.
אמן.
ויהיו בשורות טובות, ישועות ונחמות. חזקו ואמצו, שבת שלום. תודה רבה.